בשיעור הקודם למדנו שיש שאלה. בעצם המשכנו טיפה, אבל נחזור קצת מהשאלה. השאלה הייתה על מה שכתוב בפרשת עקב, שקדוש ברוך הוא אומר שצריך לעבוד. לעבוד כדי לעורר את האהבה. כן, איפה הוא אומר את זה? הוא שואל, הנה באהבה כתיב בסוף פרשת עקב, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם. שאל אדמו"ר הזקן, מה זאת אומרת לעשותה, לאהבה את השם? מה הקשר בין אהבת השם לבין לעשותה? לכאורה אהבת השם זה דבר שהוא בלב, מה העניין של לעשותה בזה? הוא התחיל להסביר שישנם שני סוגים של אהבת השם. ישנו סוג של אהבת השם שהיא לא צריך לעשות איתה שום דבר, היא קיימת. היא קיימת בעצם אצל כל יהודי מצד הטבע של הנפש האלוקית שלו, כיוון שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, ואותו חלק אלוקה ממעל ממש ירד למטה ויש בו השתוקקות וגעגועים וצמאון, כמו שלבן אומר ליעקב, כי נחשוף נחשפת לבית אביך. הכל טוב ויפה, זה קיים אצל כל יהודי, אבל זה קיים אצל כל יהודי בהיעלם מאוד מאוד גדול, מכיוון שהנפש הבעמית, הגוף החומרי, שניהם ביחד מסתירים על הנפש האלוקית, מעלימים לגמרי את אותה אהבה. כדי לגלות את אותה אהבה צריך מאוד מאוד להתאמץ. צריך קודם כל לזכך מאוד את הגוף, שהנפש השכלית, ודיברנו למה דווקא הנפש השכלית, מכיוון שהנפש האלוקית מצד עצמה אין לה שום שיג ושיח, אין לה שפה עם הגוף. מי שיכול לדבר עם הגוף זו רק הנפש הבעמית בחלק הנעלה שלה. אם הנפש האלוקית של יהוד, הנפש הבעמית של יהודי היא מקליפת נוגה, והנוגה זה תערובת של טוב ורע, אז הנפש הבעמית של יהודי יש בה נפש השכלית, זה הטוב שבנוגה. כי גם בהמה יש לה שכל. אז אם אצל בהמה כפשוטה יש את העניין הזה של ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, כל שכן וקל וחומר שיש את העניין הזה, את היכולת הזאת, את הפוטנציאל הזה לדעת בנפש הבעמית שלנו, של יהודי, שהיא תדע שיש קדוש ברוך הוא בעולם. ועל ידי זה היא יכולה להתחבר ולקבל מהנפש האלוקית, וכאשר היא מקבלת את ההכוונה, את הכיוון, את הדרך, את ההערה מהנפש האלוקית, על ידי זה היא יכולה להשפיע על הנפש הבהמית כולה ודרכה על הגוף הגשמי ממש, להסתרר עליו, להשתלט עליו ממש, כמו שהאדם מכניע את הבהמה תחתיו. אבל בשביל זה צריך הרבה הכנעה, וגם צריך הרבה תוספת של הערה בנפש. צריך שהנפש שלנו תתגלה בתוך הגוף. הנפש השכלית לבד לא מספיקה בשביל זה. הנפש השכלית היא החוליה המקשרת בין הנפש הבעמית והגוף שתחתיה לבין הנפש האלוקית. זה בוודאי. הנפש השכלית לבד מצד עצמה אין בה את היכולת הזאת להשפיע על הגוף בדברים שהם מעבר להשגה שלה. היא צריכה את הנפש האלוקית, ולא סתם שהיא צריכה את הנפש האלוקית, היא צריכה את הנפש האלוקית בדרגה גבוהה יותר. אנחנו יודעים שישנם חמישה שמות, כתוב בחומרים חז"ל, חמישה שמות נקראו לה לנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אנחנו יודעים שכתוב בכתבי הארי שכשאדם נולד אז יש לו נפש בעמית. כשמתחילים לחנך אותו במצוות יחד עם החינוך במצוות, הולכת ונכנסת לאט לאט הנפש האלוקית. עד שהיא נכנסת בשלימותה, ביום י"ג שנה ויום אחד לזכר, י"ב שנה ויום אחד לנקבה, נכנסת הנפש האלוקית בשלימותה. מה קורה עם הרוח? בשביל הרוח צריך הרבה עבודה. בשביל הרוח, הרוח מדברת על מה שנקרא תיקון המידות של האדם. שהאדם מתקן את המידות שלו, לא מבעי שהוא מגרש את המידות הרעות או מתגבר על המידות הרעות. אנחנו הרי מדברים בנפש האלוקית. בנפש האלוקית תיקון המידות, הפירוש לעשות את המידות האלה כלי להערה אלוקית.
רגע,
המידות
של הנפש האלוקית צריך לתקן אותם?
אז שוב, תיקון המידות במובן הזה זה לא לתקן, להבדיל בין רע לטוב, אלא לתקן במובן של למלא אותם בתוכן. למלא אותם בתוכן זה אומר שהתוכן הזה, אז העבודה שלנו כאן בעולם הזה היא עבודת המידות. מה עבודת המידות עם הנפש האלוקית? למלא אותם בהערה אלוקית, לייצב אותם, להוליד אותם, לגרום את השפע האלוקי שנמשל, לעבוד את השם במידת החסד ובמידת הגבורה ובמידת התפארת.
אולי אפשר לבטא אותם, לא לתקן, להביא אותם מדי ביטוי, כי הנשמה לא צריכה תיקון.
זה נכון מה שאתה אומר שהנשמה לא צריכה תיקון, אבל כשאומרים, א', כשאומרים שהנשמה לא צריכה תיקון, מדברים על הנשמה לפני ירידתה למטה. זה מושכל ראשון. אחרי שהנשמה יורדת למטה, וכבר יכול להיות ונפש כי תחטא, שזה הולך על הנפש האלוקית. וזה התמיעה הזאת שאתה מבטא, אומר אותה הזוהר הקדוש, כשכתוב בתורה ונפש כי תחטא, אומר הזוהר תווה, איך יכול להיות? הנפש חלק אלוקה ממעל ממש, נפש כי תחטא. אבל התשובה היא כן.
אולי הנפש הבאמית
היא הנפש האלוקית.
היא נגררת אחריה, ככה
היא הנפש האלוקית, הנפש האלוקית, כאשר היא נמצאת כאן בעולם, והיא מושפעת ממקרי הגוף, והיא כרוכה וקשורה עם הנפש הבעמית והגוף, כאשר אדם אוכל מאכל שאינו כשר, הוא פוגם בנפש האלוקית שלו, לא רק בגוף ובנפש הבעמית, בנפש האלוקית שלו, פוגם בנפש האלוקית שלו. הנפש האלוקית שלנו היא לא חסינה בפני נזקים. היא לא חסינה בפני נזקים. יש רק חלק אחד של הנפש האלוקית שהוא נקרא יחידה שבנפש. הבחינה שנקראת יחידה היא תמיד נשארת בקדושה, בקדושתה, בטהרתה, לא קורה לה שום דבר. כל יתר החלקים עשוי חלילה להיות בהם פגם. המצוי שהפגם יהיה בחלק הזה שנקרא נפש. כי כל זמן שהאדם לא תיקן את עצמו, הוא לא יכול לקבל יותר מאשר נפש. נפש כולנו מקבלים, עברנו את הבר מצווה, יש בנו נפש אלוקית. כדי נפש אלוקית, נפש שכלית אמרנו שייך לנפש הבעמית. נפש השכלית זה השכל, זה הטוב שבנוגה של הנפש הבעמית. נפש האלוקית נכנסת בשלימות בבר מצווה או בת מצווה. הרוח נכנסת בשלה, אם נכנסת בשלב הרבה יותר מתקדם, כשאדם עבד הרבה מאוד, בעיקר עם המידות. הרוח זה כנגד המידות. נשמה, כמו שאנחנו תכף נראה כאן, נשמה יש רק אצל צדיקים. צדיקים שתיקנו את המוחין שלהם בשלמות. ועוד פעם, זה לא תיקון כמו שמתקנים במוסך. זה תיקון מלשון להביא את הדבר לשלמותו.
אבל יש את זה בכל
המסך. כן, אבל היא לא מתלבשת בגוף. אנחנו מדברים, מה שדיברנו עכשיו על הנפש ואחרי זה על הרוח ועכשיו על הנשמה, זה מדובר על האופן, האם בכלל זה בא ומתגלה ומתלבש בגוף. זה שזה קיים בעולמות העליונים, הכל טוב. גם אצל מי שעבר על כרת חס ושלום, אז כל הנפש האלוקית שלו היא אצלו במעקיף. אצלנו, אחרי שנכנסת הנפש ומתלבשת, הרוח והנשמה נשארות במעקיף. כשאדם יתקן את מידותיו, הוא יכול לזכות שתתלבש בו הרוח. כשיתקן את המוחין שלו, הוא יכול לזכות שתתלבש בו הנשמה. חיה ויחידה מן דחר שמי. זה רק במצבים חריגים, במצבי מסירות נפש, במצבים מאוד מאוד מיוחדים. ולכן כתוב בכתבי האריזל שגילוי יחידה שבנפש זה יותר נעלה מאשר גילוי אליהו. אז אולי אתה מכיר הרבה אנשים שיש להם גילוי אליהו, אבל לזכות לגילוי אליהו, לא נתנו לנו את המרשם. אנחנו רק מניחים שזה דבר נעלה מאוד.
אז יום כיפור זה יותר
במעלה
מאשר גילוי אליהו? או, יום כיפור
זה בא מצד למעלה. אנחנו מדברים על כרגע וכרגע על דברים שבאים מצד העבודה של האדם. אומר הרבי כאן כך.
מחילה, לא הבנתי עכשיו. אתה אמרת שרק היחידה לא יכולה להיפגן. ואמרת לפני כן שהנשמה, מי שזוכה, זה רק אצל הצדיקים גדולים. אז איך עם הצדיקים, איך הם יכולים לפגום בנשמה?
זה שבן אדם נהיה צדיק...
ובחיה.
זה שבן אדם נהיה צדיק, זה לא אומר שהוא חייב להישאר כזה. זה נכון שהמשמעות של צדיק על פיטניה זה שכבר אין לו נפש, אין לו יצר הרע. אבל יש לנו כמה תקדימים בהיסטוריה שמישהו שהיה צדיק, ובכל זאת פתח פתח ליצר הרע והכניס אותו מחדש לבפנים, או מחדש או מלכתחילה. אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, מעולם לא היה לו יצר הרע, רק היה נחש שמסתובב בגן, והוא קיים עד פתח לו, פתח והכניס אותו אליו. היה יוחנן כהן גדול, היה צדיק, נכון? 80 פעם היה בקודש הקודשים, ופתח והכניס את היצר הרע ונהיה צדוקי. אז זה שבן אדם, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, הולך גם על צדיקים.
ומה עם החיה? מי זוכה בחיה
בעצם? אז שוב, חיה ויחידה באופן כללי זה שייך למקיף, זה מקיף הרחוק ומקיף הקרוב, לא ניכנס לזה כרגע. זה, כדי לזכות לזה, זה מהלך שקרוב מאוד לעניין של מסירות נפש, של כלות הנפש, זה מצבים חגיגים. זה ודאי, כמו שתורה, על הרוב תדבר, תורה לא מדברת על זה. זה דברים מיוחדים. אומר הרב כאן על האהבה הראשונה הזאת, אז הוא אומר כך, אחרי שהוא דיבר שהזוכים למעלת האהבה זו הם הנקראים צדיקים, כי דכתיב שמחו צדיקים בהשם, וגם אחרי זה אך לא כל אדם זוכה לזה, כי לזה צריך זיכוך החומר בי מאוד מאוד, וגם תורה ומעשים טובים הרבה, לזכות לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת רוח ונפש, כמו שכתוב בראשית חוכמה בשער אהבה. אז אנחנו עדיין בתירוץ על השאלה מה זה האהבה הזאת שצריך לעבוד כדי לייצר אותה. אז האהבה הראשונה שדיברנו לא שייך בעבודה. למה לא שייך? אומר שזו עבודה מאוד קשה. זה לא עבודה באהבה, זה בעבודה כדי להסיר את מה שמסתיר את האהבה הזאת. אהבה קיימת. ברגע שיסירו את המחיצות, ברגע שיפסיק הגוף והנפש הבעמית יפסיקו להפריע, תתגלה האהבה הזאת. אבל זה לא קורה בדרך כלל. זה דבר נדיר מאוד. אבל יש עוד סוג של אהבה. והשנית היא אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה כשהתבונן היטב בעומק דליבה בדברים המעוררים את אהבה להשם בלב כל ישראל. אז אם ככה אנחנו כבר מבינים שיש פה עניין של עשייה. זאת אומרת, זה אהבה כזאת שצריך להוליד אותה. היא לא קיימת כברירת מחדל, היא לא קיימת מעצם היותנו יהודים. זה אהבה כזאת שלא קיימת. אבל אם אתה תתבונן בעניינים שטבעם לעורר את האהבה, אתה יכול להוליד את האהבה הזאת בנפש שלך. סליחה?
איזה חלק לברר
בשבילך? הוא לא אומר לברר שום דבר. הוא אומר להתבונן בגדולת השם.
לא את האהבה הטבעית המקורית שעכשיו אי אפשר לראות אותה, אתה מוליד אהבה אחרת, בדומה אולי?
אהבה אחרת. הוא לא יודע, דומה או לא דומה, הוא לא אמר. בוא נראה מה הוא אומר. השנית היא אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה כשיתבונן היטב באום קדילי בדברים המעוררים את אהבה להשם בלב כל ישראל. הן דרך כלל זאת אומרת, יש עבודה, יש אופן כזה בהתבוננות של כלל, ויש אופן של פרט. אופן של כלל זה להתבונן בכללות העניינים, כמו שמביא בתניה בפרק ממדלד, את ההתבוננות הזאת, ואהבת את השם, כי הוא חייך. כי הוא חייך, פירוש שאתה מתבונן, שהקדוש ברוך הוא, הוא החיות האמיתית, זה יעורר בך אהבה אליו, כי אדם אוהב את מה שמחיה אותו. אז בטבעו של האדם הוא אוהב אוכל, כשהוא גדל ועומד קצת על דעתו, הוא אולי אוהב כסף. וכשהוא יתבונן כמו שצריך, שהשם הוא החיים האמיתיים שלו, אז הוא יאהב את השם. יותר ממה שהוא אוהב אוכל, יותר ממה שהוא אוהב כסף, יותר ממה שהוא אוהב ביטחון, יותר ממה שהוא אוהב תשומת לב, לא יודע מה, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל מה שאנחנו אוהבים זה מה שמחזק את המציאות שלנו. אנחנו חלשים, אנחנו פגיעים, אנחנו תלויים, ואנחנו אוהבים את מה שמחזק אותנו. מחזק את המציאות שלנו. כשאנחנו נתבונן ונבין שהדבר שהכי מחזק את המציאות שלנו, שהדבר שמייצר אותנו, מחיה אותנו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אנחנו נאהב אותו אהבה עצומה. רק זה, שזה באופן כללי.
האם בשלב קודם יש עניין של להתבונן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האוכל, הוא נותן לנו את הכסף, או אפשר אפילו להתבונן בזה שהאוכל בעצם זה הוא, כי אין עוד מלבדו?
זה שלבים באותה התבוננות, זה על אותו ציר. זה מתחיל מזה, ממש, איך שאתה אומר, שזה בהחלט עניין טבעי.
שזה פשוט גם להתבונן בברכות שמברכים.
להתבונן בברכה שמברכים, להתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם וכו' וכו' וכו'. ואז ככל שאתה מעמיק בעניין הזה יותר, אתה מברר את העניין הזה יותר, אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא החיים האמיתיים שלך. ואז אתה מעורר בעצמך אהבה באופן כללי, זה ההתבוננות שנקראת בדרך כלל, כי הוא חיינו. אומר, כאשר האדם אוהב את חייו, את נפשו וחייו, כן יאהב את השם כאשר יתבונן וישים אל ליבו, כי השם הוא נפשו האמיתית וחייו ממש, כמו שכתוב בזוהר על פסוק, נפשי ביתיך. אז זה התבוננות שהיא בדרך כלל, כי אני פה לא תופס מקום. לא מדובר פה עליי באופן אישי, מדובר פה על איזושהי ידיעה תיאורטית שאני צריך להפנים אותה, ידיעה כללית, שבעצם שלא יעלה על דעתכם שהלחם הוא זה שמחיה, שהכסף הוא זה שמעמיד את האדם על רגלה. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, כמו שאתה אומר, והקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, והקדוש ברוך הוא נפשנו, באמת הוא זה שמחיה אותנו. אז אם כך, אותו אנחנו אוהבים. זה התבוננות כללית. עוד אין פה יחס אישי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ביני כפרט.
אם אני מתבונן על זה שהוא נותן לי את האוכל, זה כן.
אתה נותן לי. אנחנו פה לא דיברנו על הלי. דיברנו על זה שהשם הוא נפשו האמיתית וחייו ממש, שזה דבר כללי בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. עוד אין פה את המיקוד על העניין הפרטי שלי.
נפשו.
תכף אתה תראה את זה מהצד השני, אז יהיה לך יותר קל להבין.
זה פסוק מפורש בתורה. לא יחיה אדם על הלחם לבדו.
כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, נכון. כי על כל מוצא פי השם, נכון. עכשיו הוא ממשיך ואומר, והן דרך פרט, כשיבין וישכיל בגדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דרך פרטית, כאשר יוכל שאת בשכלו, ואפילו גם הוא מה שלמעלה משכלו, ואחר כך יתבונן באהבת השם הגדולה ונפלא אלינו, לירד למצרים ערוות הארץ להוציא נשמותינו מכור הברזל שהוא הסתרה אחר רחמנא ליצלן, לקרבנו אליו ולדבקנו בשמו ממש, והוא שמו אחד, והיינו שרוממנו מתכלית השפלות והתומה לתכלית הקדושה, והוא גדולתו התברך שאין לה קץ ותכלית. אז מה הוא אומר? כבר פה לא מדובר על עצם זה שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, ועל עצם זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות. יש פה משהו שנוגע לזה שאני יהודי. יש פה משהו לזה שאנחנו העם הנבחר. יש פה משהו שנוגע לזה שכדי לבחור בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע ועשה ניסים מופלאים, שזה באמת מסביר למה במתן תורה הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו אשר בראתי שמיים וארץ, אלא אמר לנו אשר הוצאתי חמרץ מצרים, שהעניין הוא להראות את הקשר האישי שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא סתם להראות לנו את הגדולה של הקדוש ברוך הוא באופן כללי, אלא להראות לנו את ההתייחסות האישית שיש לקדוש ברוך הוא אלינו, שזה חשוב ונעלה הרבה יותר מבחינתנו. במהות אולי, או ודאי, אז זה שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ יש מאין, זה נס הרבה יותר גדול מאשר קריאת ים סוף, כמו שאנחנו נראה עוד מעט בפרקים הבאים. אבל כאשר מדובר על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אלינו בדרך פרט, אז ודאי שמבחינתנו הרבה יותר מעניין שהוציאנו מארץ מצרים מאשר שברא שמיים וארץ. ברא שמיים וארץ הוא ברא גם לכל העולם, לכל האומות גם כן, לכל הבעלי חיים, לכל היצורים האחרים. אבל זה שהוא הוציא אותנו מארץ מצרים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא, למרות שחס על מעשי ידיו, בכל זאת הוא משנה את הטבע ועושה ניסים כדי להראות את ההתייחסות הפרטית האישית שלו לעם ישראל. ובפרט שאנחנו שמים לב מאיפה לוקח אותנו הקדוש ברוך הוא, מתכלית הירידה והשפלות, ערוות הארץ מצרים, ועד לזה שהוא מדבק אותנו בקדושתו של הקדוש ברוך הוא ומתגלה אלינו, מדבר איתנו, נותן לנו את התורה, מקדש אותנו במצוותה.
אבל פה לא מספרים שזה שקדוש ברוך הוא שיקע אותנו במתת שערי תומה, זה לא מספרים את הקטע, זה רק איך הוא הוציא אתכם משם. אבל את הקטע לפני, אף אחד לא מזכיר.
אז האמת היא כזאת, שהשאלה שלך היא שאלה מעניינת וטובה. אנחנו נגיע בתניה בפרק ממוו להתבוננות, והוא רומז כאן, ואם תסתכלו בהערות של הרבי, אז הרבי מזכיר ששתי ההתבוננויות האלה של בדרך פרט ובדרך כלל ובדרך פרט, הם שתי ההתבוננויות שכתובות בתניה פרק ממדלת ובתניה פרק ממוו. בתניה פרק ממדלת הוא מסביר, מעריך להסביר את העניין הזה של כי הוא חייך. בתניה בפרק ממוו, שם הוא נותן את המשל הידוע על אותו ההומלס הזה שגר בזבל, ועובר המלך ורואה אותו ולוקח אותו ומביא אותו לחדריו הפרטיים ומטפל בו ועושה אותו ממש בן בית. אז אותו ההומלס הזה, שאפילו שהלב שלו כבר היה קשה כאבן מרוב הצרות שעברו עליו, כי אחרת הוא לא היה שורד, אבל עכשיו כשהוא מתבונן בכל החסדים והטובות שעושה איתו המלך, אז הלב שלו ימס כמו מים. אז אתה תבוא, עכשיו ותשאל, ומי עשה אותו, אז האמת היא שבהשגחה פרטית ממש לאחרונה ראיתי את המקור, כך בדרך אפשר לפחות, המקור של המשל הזה, זה כתוב בשלה, שגם כן לעניין של אהבת השם, ועליו גם אפשר לשאול את אותה שאלה, אבל אני חושב שמשם, מזה שנראה את השלה, אז אולי כן נבין קצת תשובה לזה. כתוב בשלה, שכידוע הרי שזה מפי ספרים ומפי סופרים, נכון? אז כתוב בשלם, זה סוג של התבוננות לעורר את אהבת השם, שנניח שיש לו עלינו בן אדם שהוא סגי נאור, עיוור, לא יכול לראות רחמנא ליצלן. יבוא עכשיו איזה רופא גדול וירפא אותו, משיב לו את הראייה, הנה הוא רואה כאחד האדם. כמה הוא יאהב את אותו הרופא הזה. ואומר שם השלם, ואפילו שהרופא הזה לא ברא לו את העיניים, לא ברא אותו ולא מחיה אותו, יש לו עיניים והוא חי, רק הוא לא רע. והרופא רק מתקן את העניין הזה שהוא יוכל לראות, הוא כבר אוהב אותו הכי הרבה שרק יכול להיות. אנחנו צריכים לזכור... לא סיימתי. אנחנו צריכים לזכור שהנטייה שלנו לשאוף להבין את הקדוש ברוך הוא, יחד עם זה שהיא נטייה טבעית, היא שאיפה טבעית, אבל אנחנו צריכים להבין שהיא לא אפשרית. כמו שילד קטן, או הרבה פחות ממה שילד קטן, יודע שגם כשאבא לוקח אותו לרופא והרופא מכאיב לו, אבא נשאר אבא. והילד לא, הילד אם הוא מספיק חכם, הוא מבין שבמצבו הנוכחי הוא לא יכול להבין את אבא. ואבא נשאר אבא. רק שבמשל הילד יגדל בעזרת השם ויהיה אבא בעצמו. ובנמשל אנחנו והקדוש ברוך הוא, מה אפשר לעשות? לא ידעתי והייתי. זה יגיע באיזשהו שלב, אבל בגאולה למשל, כן, אז אנחנו יהיה עודך השם כי ענפת בי. הגילוי של הגאולה יהיה גילוי כל כך נעלה, שאז אנחנו נבין את כל המניעים הנסתרים של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שאנחנו נהיה באמת מסוגלים לא בקבלת עול, אלא באמת בשמחה אמיתית להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא שם אותנו בזבל, ושהיינו עיוורים, ושהיינו חולים, והיינו במצרים, וכל הדברים האלה שעכשיו אתה אומר עליהם השם ישמור, ובגאולה אתה תודה לקדוש ברוך הוא על זה, כי אתה תבין למה זה היה טוב. ועכשיו מצד האמונה והביטחון נדרש מאיתנו להבין שהקדוש ברוך הוא אין לו שום אילוצים שמשפיעים עליו, ואם הוא עושה מה שהוא עושה זה רק ורק לטובה, והוא זה שיודע הכי טוב מה טוב בשבילנו, ואף אחד לא יכול להפריע לו לעשות את מה שטוב בשבילנו, והוא עושה לנו גם את מה שטוב לנו אפילו כשלא מגיע לנו. רק מה? אני לא מבין. נו בסדר, אז מה קרה אם אני לא מבין? ובתור קדימון לגילוי שיהיה לעתיד לבוא, אז אומר הזוהר בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אילן רזה דגלגוליה. והסבירו בזה הצדיקים בדורות הקודמים, אני חושב שמהבעל שם טוב זה הפירוש הראשון שפירש ככה, מה הפירוש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה המשפטים, לפעמים יש מצב שאדם שואל, זה המשפט של הקדוש ברוך הוא? זה מה שאומר דין תורה? הייתי בטוח שבדין תורה יוציאו את האמת לאור? והנה הלכתי לדין תורה, והדיין אין לו אלא מה שעיניו רואות, והדיין דן לפי דין תורה, ואני יצאתי מקופח. הייתכן? איך אפשר להבין דבר כזה? תורת אמת. אומר הזוהר, אלה המשפטים. כשאתה שואל, זה אלה המשפטים של הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לזכור? אשר תשים לפניהם. אתה רואה רק את הרובד הנוכחי, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את כל הגלגולים שלך. ואם בגלגול הקודם אתה גנבת ממנו, ועכשיו הוא גונב ממך ואתה תובע אותו לדין תורה ואתה יוצא חייב, אז אם אתה לא יודע שיש גלגולים קודם, אז אתה שואל, אלה המשפטים? וכשאתה יודע שכן, אז אתה נרגע. כך אומר הזוהר על ואלה המשפטים, אינן רזה די גלגולי. משפטים אשר תשים לפניהם. אז זו דוגמה קטנטנה, שזה רק על גלגול. תחשוב על עניינים אחרים, תחשוב, הקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי. אז יש הרבה דברים שאנחנו, אבל זה דוגמה לעניין שיש פה הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להבין. אלא מה? צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב, וכמו שכותב אדמו"ר הזקן בתניא באיגרת הקודש סימן י"א, להשכילך בינה, בשביל האמונה הזאת שהכל טוב, בשביל זה עיקר הבריאה שנבראנו פה. זה לא איזה שאלה שצריך להדחיק אותה, הוא עשה לי, עצה אותי חולה ועכשיו ריפא אותי, מה פתאום שאני יודע לו? אני צריך להודות לו, גם אם הוא לא ריפא אותי אני צריך להודות לו, כי אני צריך לדעת שזה הכל לטובתי, וכל שכן שהוא כן ריפא אותי. טוב, אז האהבה הזאת שבאה על ידי ההתבוננות, הוא אומר, תתעורר אהבה בלב כל משכיל ומתבונן בעניין זה באום כדליבה לאהוב את השם אהבה עזה ולדבקה בו בלב הנפש כמו שהתביע במקומה באריכות. והנה עניין האהבה הזו רצה משה רבנו עליו השלום ליטה בלב כל ישראל בפרשה ואתה ישראל וגומר, בפסוק אין להשם אלוקיך השמיים וגומר, רק באבותיך חשק וגומר, ומלתם וגומר, בשבעים נפש וגומר, ואהבת וגומר, ולכן, הוא מקצר את הפסוק, ומה הוא אומר? ולכן סיים דבריו על האהבה זו אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה. כי מה זה כל הוגומר וגומר שהוא תיתת פה בפסוק? יש פה מהלך שלם של התבוננות, שאנחנו נדרשים להתבונן בכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, עם עם ישראל, עם קרובו, בניו, יחידיו, בני בכורי אשר בך את פער, כל המהלכים שהקדוש ברוך הוא הוליך אותנו ומוליך אותנו, ואנחנו צריכים להסתכל עליהם, ולא רק לדעת את ההיסטוריה, לדעת שעם ישראל זה עם שספג הכי הרבה מכות בהיסטוריה, כי היו עמים גדולים שלא לא קיבלו הרבה מכות, אבל הם כיכבו זמן קצר מאוד על הבמה. היו עמים נהדרים, נפלאים, מדהימים, והיום הארכיאולוגים חופרים אותם, ועם ישראל מבוזה ומסכן ולא מרובכם, אתם המעט מכל העמים, וסופגים מכות דור אחרי דור ושורדים את הכל. אז אתה מבין שעם ישראל זה לא דבר טבעי. ואז ולכן סיים דבריו על אהבה זו אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, שהיא אהבה עשויה בלב על ידי הבינה והדעת בדברים המעוררים את האהבה. ועל זה ציווה כבר תחילה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, כדי שעל ידי זה תבוא לאהבה את השם, כדי איתה בספרי על פסוק זה. זה בדיוק העניין. והנה על אהבה זו השנית שייך לשון מצווה וציווי, דיינו לשום ליבו ודעתו בדברים המעוררים את האהבה. אבל באהבה הראשונה שישלב את העולם מעליה, לא שייך לשון ציווי ומצווה כלל, ולא עוד אלא שהיא מתן שכרם של צדיקים לטעום מעין עולם הבא בעולם הזה. שהקדוש ברוך הוא נותן מאותה אהבה הראשונה הזאת, אהבה בתענוגים, הוא נותן ממנה לצדיקים, זה הרי לא תלוי בעבודה שלהם בכלל. זה טעימה של השכר.
אם אמרנו שזה פה עכשיו, אמרנו שזה לצדיקים רק.
מה? איזה?
האהבה שישלב את עולם מעליה. האהבה הראשונה.
האהבה הראשונה שישלב את העולם מעליה.
אז מה שאמרנו מתחילת השיעור, שזה קשור לנשמה, שזה שייך רק לצדיקים.
כן.
אבל זה אצלם מבואר. ואצלנו האהבה הראשונה, השנייה, ברצינו חלק בנפש.
לא הבנתי מה שאתה אומר מחילה.
אהבה לקדוש ברוך הוא.
כל אהבה היא אהבה לקדוש ברוך הוא.
כן.
אמרנו בתחילת השיעור שהאהבה שיש אצל הצדיקים זה סוג כזה של אהבה שלא שייך בו עבודה. גם אצלם לא שייך בזה עבודה. כל העבודה שלהם היא בלהפוך להיות צדיקים.
זה מבאר את כל הנפש או רק חלק מהנפש?
מה זה כל הנפש? על מה אתה מדבר? הוא אמר, זאת אומרת, מה שהוא אמר קודם לגבי האהבה הראשונה, שזה מתגלה כאשר מתגלה החלק, מתגלה בגוף אותו החלק שנקרא נשמה. שזה אחרי שהוא גמר לתקן את הרוח ואת את הנפש ואת הרוח, ואז מתגלה נשמה. נשמה זה כבר דבר חדש, זה הערת המוחין, כל מיני עניינים נעלים שיש כתוב על זה בחסידות. וזה אצל צדיקים מאפשר להתגבר עד כדי כך על הגוף, שאותה האהבה הזאת הטבעית שקיימת בנפש היא כבר עולה מעליה. מה זה עולה מעליה? צריך הרבה להדליק עד שתשלב את עולה מעליה. מה מדליקים עד שתשלב את עולה מעליה? הצדיק הזה צריך לשרוף את כל החומריות שלו ולעדן ולזכך את כל הגשמיות שלו ולרומם אותו ולהמשיך הרבה הרבה אור מלמעלה עד שתשלב את עולה מעליה. בתכלס בסופו של דבר היא עולה מעליה, כי זה בעצם הטבע של הנפש האלוקית. רק כל הזמן שהוא מוסתר בגוף ונפש הטבעית, בנפש הבהמית, אי אפשר, הוא לא יכול להתגלות. וזה שהוא מתגלה זה שכר מלמעלה, זה טעימה מהשכר.
מה, לא יכול להיות האהבה שבאדם שעדיין יש לו עדיין את הנפש, עדיין הוא לא הגיע אפילו לבחינת רוח,
כן.
לא יכול להיות אהבה לשם?
ודאי שיכול, זה האהבה השנייה שדיברנו עליה. האהבה השנייה שדיברנו עליה, על זה מדובר, שזה עבודה, אהבה, שהיא עשוי, העבודה הזאת, שעושים אותה בנפש על ידי התבוננות.
לא, קוראים לה אהבה השנייה?
לאהבה השנייה הוא לא קרא לה בשמות, הוא אמר שיש
אהבה רבה ויש אהבה בתענוגים, או שזה לא קשור.
אהבה רבה ואהבה בתענוגים זה פחות או יותר אותו דבר, וזה שייך לעבודת הצדיקים וזה מתנה מלמעלה. מה שאתה מתכוון, האהבה הזאת, יש אהבה שבאה מההתבוננות, זה נקרא אהבת עולם הרבה פעמים בתניא. אהבה מסותרת זה כבר שאלה על מה אתה מדבר, כי אהבה מסותרת אז היא מסותרת. שמביאים אותה לידי גילוי, פה הוא לא דיבר על להביא לידי גילוי, פה הוא דיבר על להוליד אהבה. אהבה מסותרת שמביאים לידי גילוי זה גילוי שהוא, אם כשמביאים אותה לשלימות הגילוי זה האהבה הראשונה, כי האהבה הראשונה היא גם כן קיימת בנפש, כמו אהבה מסותרת היא קיימת בנפש. אצל הבינוני הוא לא יכול לגלות אותה ממש, הוא יכול לגלות אותה מעט מאוד, ואז סוג של התבוננות שמגלה את האהבה המסותרת, לא באופן שהיא תגיע למצב של רשפי אש, כי עדיין הגוף חוסם, עדיין הגוף מפריע, כל זמן שהוא אוהב אוכל, הוא לא יכול לאהוב את השם. זה ברור שזה ככה עובד, דיברנו על נער דינור שהנשמה צריכה לטבול כדי לשכוח מחייזודה ילמה. שכל האהבה זה מילוי, כל תענוג זה מילוי החיסרון, כל זמן שחסר לך במבה לא יכול להיות חסר לך אלוקות. זה לא עובד ככה, זה לא הולך.
למה? יש צרכים שונים. הנפש יש לה את הצרכים של הנפש, יש צרכים של הכוח, לא צריך למלא את הסיפוק שלו. זאת אוהבת מאכלים, זאת אוהבת תורה.
הבעיה היא שאנחנו הרי לקחו את שני הדברים האלה, שכל אחד יש לו את הצרכים שלו, והפכו אותם לאיזשהו מין קפסולה אחת. ולכן הגמרא באמת כשהיא מדברת על האדם הזה שיש לו שתי נפשות, אחת בהמית ואחת אלוקית, היא אומרת שזה כמו זה, אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת כל כך בדורנו, אבל פעם זה היה יותר מציאותי. אדם שיש לו שתי נשים, שהוא מחייך לזאת, השנייה מתעצבנת, הוא מפייס את השנייה, מתרגז את הראשונה, הוא לא יכול לתת ידי חובת שתיהם בבת אחת, כי כל אחת רוצה משהו אחר.
אבל יש מצב כזה, כמו שהוא אמר, שאדם יכול לאהוב דברים גשמיים, כי זה צורך הגוף, אבל הוא אוהב גם את השם. זה לא סותר.
אנחנו נדבר על זה.
לא יכול לאהוב רק את השם ו...
יש משהו טעני, אבל בוא לגלידה עוד איזה 10 דקות.
כן, זאת אומרת, מה, זה אולי צדיקים גדולים באמת, הם כאילו הם עשו עבודה כזאת, שהם הגיעו למצב כזה, שהם לא מרגישים שום צרכים גשמיים או שום תאוות. אבל את השם, בן אדם גם שיש לו חלק את הנפש, הוא אוהב דברים גשמיים, הוא אוהב
דברים גשמיים. אני רוצה להקריא לך מה שכתוב בתניה בפרק י'. הוא אומר פה ככה: וכפי ערך גודל האהבה להשם, כך ערך גודל השנאה לסתרא אחרא והמיאוס ברא בתכלית, כי המיאוס הוא הפך האהבה ממש, כמו השנאה. וצדיק שאינו גמור הוא, שאינו שונא הסתרא אחרא בתכלית השנאה, ולכן אינו מואס גם כן ברא בתכלית.
וכל... סתרא אחרא, מדבר על גלידה.
זה סתרא
אחרא. מה זה גלידה?
גלידה זה לא, זה קליפת נוגה.
וקליפת נוגה זה קדושה?
סתרא אחרא זה
קליפה. ואז הוא אומר, וכל...
זה לא
שלוש
קליפות
התנועות? לא. על כן, הוא אומר, וכל שאין השנאה והמיוס בתכלית על כורחך, נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצועים, אלא שהוא בטל במיעוטו כלא חשיב, ולכן נקרא צדיק ורק אפוף ובטל לו, ועל כן גם אהבתו להשם אינו בתכלית. אז אינו בתכלית, זאת אומרת, קצת לפה וקצת לפה, זה יכול להיות, קצת לפה וקצת לפה יכול להיות.
זה דרגות, זה דרגות שונות. יש אדם שיש לו דרגה כזאת שהוא באמת מואס בכל הדברים הגשמיים.
אז באמת זה נקרא...
הוא אוהב את השם והוא אוהב דברים גשמיים גם.
אז זה אומר שהוא לא אוהב את השם לגמרי. זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו, אפילו בצדיק.
יש לנו גמרא מפורשת שאומרת שאדם צריך שיהיה לו דירה נאה וכלים נאים ואישה נאה. זה מה, זה לא שייר לדברים הגשמיים?
א', מי אמר שהוא צריך לאהוב את זה? הגמרא באה להגיד שכשחסר לאדם דברים מסוימים, שזה מכלל ההצטרכויות שלו בעולם, זה גורם לו סוג של קיבוץ המוחין שמונע ממנו להרחיב את דעתו להשם. אבל, וזה באמת מה שהוא אומר גם בתניה בחלק הראשון, אם אתה זוכר, בפרק ז', כשהוא דיבר על אכילה ושתייה. אז הוא אומר, הוא באמת מביא, שהוא לא אומר שהצדיקים אוכלים רק לחם ישן ושותים מים מהברז. כשהוא מדבר על הצדיקים שם, אז מה הוא אומר? הם שותים יין מבוסם, אוכלים בשר שמן. למה? כי הם באמת במצב שהם לא אוכלים את זה בשביל התאווה שבזה, הם אוכלים את זה בגלל הניצוץ האלוקי שבזה, שיש בו כוח הרבה יותר. ולכן הוא יכול להגיד לתלמיד שלו, עד אלו אמין אלך מיורת, עד אלו אכין לביסרא דתורה. זה שלא עניתי לך אתמול על השאלה שלך, כי לא אכלתי בשר של שור. אז למה? אתה אוכל את הבשר של השור, אתה יורש את מה שהוא למד? מה הקשר בין זה שאוכלים בשר של שור שיודעים לענות על שאלה בלימוד? אלא שמדובר על ניצוצות של קדושה כאלה שנותנים כוח לנפש האלוקית. אבל ברגע שהאדם, ואם תחזור ותשנן את פרק ז' בתניא, אתה תראה כשהוא מדבר על עניין של אכילה לשם שמיים, שברגע שהאדם כשהוא אוכל או משתמש בכל עניין של גשמיות, הוא חושב והוא מרגיש והוא מונח בהרגשה הטובה שהדבר הזה נותן לו, אז זה כבר לא לשם שמיים, ולא רק שהוא לא מעלה את זה, ולא רק שהוא לא מתעלה על ידי זה, אלא שהוא עוד מוריד את זה לפי שעה בשלוש קליפות הטמאות. אפילו שזה בשר כשר ויין כשר, הוא מוריד את זה לפי שעה בשלוש קליפות הטמאות. למה? כי הוא לא משתמש בזה לשם שמיים.
חוץ מזה שגם הרבי אמר כמה פעמים שיהודי צריך להיות עשיר.
בתנאי שהוא עושה את זה, כן, נכון, אתה צודק. כמו שאומרים שיהודי צריך ל... אתה, המצווה שלך, אתה רואה אני, אז כי תראה ארום וכיסיתו. אתה רואה רעב, אתה צריך להאכיל אותו. זה לא עסק שלך אם הוא יאכל לשם שמיים או לא. זה עסק שלו לאכול לשם שמיים. הרב מברך את כולנו בעשירות, ומצפה שאנחנו נשתמש בעשירות הזאת לשם שמיים. מה השאלה? הרב מתכוון שנהיה בעלי תאווה, בשביל זה הוא מברך אותנו בעשירות. הוא מברך אותנו בעשירות מתוך מחשבה שנעשה את זה לשם שמיים, נשתמש בזה לשם שמיים.
אחד זה פחות, אחד יותר, יש בזה המון דרכות.